שלום לכם. אנחנו מתחילים בסדרה חדשה של שיעורים קצרים בנושאי יסוד באמונה. אמונה אנחנו לומדים כל החיים, שומעים שיעורים, קוראים ספרים, מדברים עם אנשים. אבל אנחנו ננסה לבחור כמה מהנושאים המשמעותיים והרלוונטיים ביותר ולעשות בהם סדר. בקצרה ובתמציתיות לגעת בנקודות יסודיות בכל אחד מהנושאים, לדבר על שאלות רלוונטיות, כדי שכשנצא עם זה אל החיים, נפגוש באנשים, יהיה לנו איזשהו סדר בראש בכל הנושאים האלו. אני רוצה הפעם איזושהי הקדמה קטנה, לפני שנצלול לנושא הראשון, ולשתף פה בחוויה אישית. משהו שעבורי היה אירוע מכונן בחיים. זה היה הטיול השנתי של כיתה ט'. מה פתאום? טיול השנתי של כיתה ט'? זה מה ששינה לך את החיים? כן. למדתי אז בישיבה תיכונית בירושלים, ויצאנו לטיול של 3 ימים בדרום. היינו בערי אילת, המכתשים, ובאותו טיול היה לנו מדריך טיולים ששמו היה ברק. איך זה שעד היום אני זוכר את השם שלו? כבר תבינו. הוא היה סטודנט לביולוגיה, שבזמנו הפנוי היה עושה הדרכות טיולים. הוא היה בחור חילוני, מאוד אינטליגנטי, חמוד, קצת שובב, שכל הזמן נהנה לעצבן את החבר'ה. וכשהגיעו שם אל הסלעים במכתשים, הוא אמר, אתם רואים, הסלעים האלה זה מלפני 60 מיליון שנה. החבר'ה היו ככה דוסים, התעצבנו ואמרו לו, מה 60 מיליון? העולם קיים רק 6,000 שנה. וזה היה אחרי שאדם התפתח מהקוף, ואמרו לו, מה קוף? אבא שלך קוף. והיה שם צעקות וויכוחים, ואני עמדתי בצד. אני לא הייתי מהווכחנים הגדולים, אבל יצאתי מהטיול הזה עם הרבה מאוד שאלות. נכון, גדלתי בבית דתי, למדתי בבית ספר דתי, ישיבה טובה. אבל עדיין גיליתי שיש המון המון דברים שלא ברורים לי. כל מיני שאלות שאין לי תשובה מספיק טובה מה להגיד עליהם. תגידו, מה עושים במצב כזה? לא נעים לומר, אבל בדרך כלל לא עושים שום דבר. נכון, יש שאלות, אבל יש עוד כל כך הרבה דברים אחרים. יש לימודים, סניף, חברים, עניינים. השאלות יחכו. אבל אני קיבלתי באותו טיול החלטה ששינתה את החיים שלי. אמרתי לעצמי, הפעם אני לא מוותר. אני הולך עם זה עד הסוף, לא משנה מה היו התוצאות. חזרתי הביתה, לקחתי דף, ועשיתי רשימה של כל השאלות שעלו באותו טיול. הוספתי עליהם עוד כמה שהעסיקו אותי מעבר לזה, ואמרתי, אני עכשיו הולך עם הדבר הזה, ואני אקרא ספרים, ואני אשאל רבנים, ואני... עד שאני לא אמצא תשובות מניחות את הדעת, אני לא מוכן לוותר. התחלתי אז במסע, הייתי אז חמשוש חמוד, קטן בכיתה ט', אבל התחלתי בדרך לקחת כל מיני דברים שגדלתי עליהם, שהתרגלתי עליהם, שעשיתי כי כולם עושים, אנחנו פה בחברה דתית, לנסות להבין למה, לדעת למה זה נכון, להתחבר אל זה באמת, לא לעשות רק כי ככה זה וכולם עושים. בהמשך, אחרי שעברו ככה עוד כמה שנים, אני חושב שאותו מסע שהתחלתי עם עצמי בכיתה ט' אפשר לי ביחד עם שותפים להקים דבר ששמו חברים מקשיבים, אולי שמעתם על זה, שזה מין מספר טלפון, שהיום בני נוער יכולים להתקשר, לשאול שאלות, להתייעץ על כל מיני דברים. מאז ועד היום נשאלו כ-50,000 שאלות בקו הזה, כל מיני שאלות באמונה. ואני חושב שהאומץ שהיה לי לעשות את זה, זה התחיל באותו דבר שעשיתי עם עצמי. בכיתה ט', לקחת את כל מה שאני יודע, אבל לנסות להעלות את זה קומה, לנסות להגיע למקום יותר עמוק, יותר מחובר, יותר מבין. תגידו, רק לי קרה דבר כזה? כמו האירוע שתיארתי לכם עכשיו בטיול השנתי? אני חושב שלא. נדמה לי שאין אחד או אחת שלא נתקל בחיים שלו במין סיטואציה שכזאת, משהו שפתאום מטלטל אותך, משהו שמציב בפניך מראה, ושם באוויר סימני שאלה גדולים על כל מיני דברים שהיית בטוח שאתה יודע. זה יכול להיות איזשהו צרה שקרתה. זה יכול להיות מפגש עם בן אדם חילוני, זה יכול להיות איזשהו מאמר שקראת, איזשהו ספר שמעורר שאלות. אבל שאלה הגדולה היא מה אתה עושה עם זה? האם אתה מתייך, מחליק, רץ קדימה והשאלות יחכו, או שאתה לוקח את זה ברצינות ומבין שאם יש משהו שווה להשקיע בו, זה הדבר הזה, כי זה דרך החיים שלך, זה מה שאתה מאמין בו, איך אתה רוצה לחיות את החיים, האם אתה מוכן ללכת עם זה עד הסוף. ואני רוצה להזמין כל אחד ואחת לצאת איתנו למסע הזה, שבו אנחנו ננסה לברר כל מיני שאלות יסוד בנושאים בסיסיים שבגדול אנחנו יודעים, אבל בקטן לא תמיד. אני רוצה להוסיף רק עוד נקודה אחת, שנדמה לי שדווקא מי שנולד במשפחה דתית, הוא יותר בסיכון לפספס. למה? אני אשאל אתכם שאלה, אוקיי? אני מחזיק בידי כוס של מים. מה מברכים לפני ששותים מים? אז כולם יודעים, ברוך אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, נכון? אני ברכתי קודם, אני לא אעשה את זה שוב. יש בעיה בברכה הזאת? תחשבו שנייה. אנשים מנסים ככה לקמת את המצח, להרים את הגבות. יש פה שאלה, מאוד בסיסית. ואם, שימו לב, אתה מתחיל ואומר, ברוך אתה השם. פונה אל הקדוש ברוך הוא, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברך. נכון? לא נכון. שימו לב, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. של מי? שלו. אבל רגע, רגע דיברת אליו כאילו פה, אתה, גוף שני, נוכח. לאן הוא נעלם פתאום בדברו של ההוא? הדבר הזה לא קורה רק בברכת שהכל נהיה בדברו. היא חוזרת בכל הברכות כמעט שאנחנו מברכים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשתנו במצוותיך וציוויתנו. קידשנו במצוותיו וציוונו. מי? הוא. אבל רגע דיברת עליו פה. אשאל אתכם עוד שאלה. מי חשב על השאלה הזאת עד היום? לא פעם יצא לי לשאול קבוצה של בני נוער ומבוגרים את השאלה הזאת, והתשובה הייתה די מביכה. כולם עוד הבינו את השאלה ברגע ששמנו אותה על השולחן, אבל כמעט אף אחד לא חשב עליה לפני כן. וזה מוזר, כי אנחנו מברכים בחיים שלנו אלפי ברכות. חז"ל אמרו 100 ברכות בכל יום. איך זה יכול להיות ששנים על גבי שנים אנחנו שוב ושוב אומרים ומברכים, אבל לא חושבים על מה שאנחנו אומרים? עושים פה צחוק מהעבודה? למה זה ככה? איך קורה לנו דבר כזה? התשובה היא שאנחנו דתיים. ורוב האנשים שגדלו במשפחה דתית, הפעם הראשונה שהם למדו לברך, זה היה בערך בגיל 2.5 או 3. כשהגננת או אבא ואמא אמרו את הברכה והילד חוזר אחריהם. האם הוא מבין את מה שהוא אומר? לא מבין. השכל לא מספיק מפותח. אבל הוא חוזר. עתק הדבק. הבעיה היא שגם כשהוא גדל והוא נהיה בן 10, בן 15, השכל כבר מתפתח, אבל הוא ממשיך כמו בגן שולה, ככה בבר מצווה, ככה בגיל 90. זה פספוס מאוד גדול. כי במקום להבין, יש פה משמעויות מרחיקות לכת של כל ברכה, של תפילה, של כל כך הרבה מצוות ודברים שאנחנו עושים, אבל בן אדם נשאר ברמה השטחית, ברמה הטכנית. זה טוב בשביל ההתחלה, זה מספיק בשביל הגן, אבל זה חסר מאוד כשמגיעים לשלבים הבאים בחיים. טוב, אתם בטח סקרנים, למה אומרים שהכל נהיה בדברו? יש לזה הרבה תשובות, אני אגיד אחת. זה כמו שאנחנו אומרים בימים הנוראים, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך, אין לנו מלך אלא אתה. מה זאת אומרת אבינו מלכנו? הרי אבינו ומלכנו זה לא אותו דבר. אבינו זה משהו אישי, קרוב, כמו אבא. מלכנו זה משהו גדול, עצום, את עומד מול מלך. אז מה השם בשבילנו? אבא או מלך? טוב, אז התשובה היא כמובן גם וגם. בקשר עם הקדוש ברוך הוא יש את שני הפנים האלה. מצד אחד אישי, קרוב. אחרי אנחנו מעזים להגיד לו את המילה, אתה. זאת מילה מדהימה שמבטאת קרבה, נוכחות, קשר, אתה השם. מצד שני, מי שיסתפק וישאר בדבר הזה, טועה טעות מרה, הקדוש ברוך הוא לא חבר שלנו. ריבונו של עולם, בורא כל היקום, הגלקסיות, כל יכול. בכל ברכה אנחנו מזכירים לעצמנו את שני הצדדים האלה. מצד אחד ברוך אתה השם, כמו אבא, אישי, קרוב, אוהב. מצד שני, בדברו. ריבון העולמים, עצום, גדול, נשגב. שני הצדדים האלה קיימים בקשר שלנו איתו, ובכל ברכה אנחנו מזכירים לעצמנו את שניהם. טוב, אז זה היה בדרך אגב להבין את המשמעות של הברכה מכאן ואילך. כל מי שיברך אז גם ידע מה פשר השינוי פה בגוף הברכה. מכל מקום, ובזה אנחנו נסיים את ההקדמה שלנו, יש כאן הזמנה פתוחה. לא להישאר בשטחיות ובטכניות של גן שולה, אלא לחתור לחיים דתיים משמעותיים, עמוקים, מחוברים. לא רק להסתפק במילים שאנחנו אומרים, אלא להיכנס לכוונה שלהם, למה שעומד מאחורי הכוונה. לא רק להסתפק במעשים, אלא בעומק של המשמעות שלהם, ובכלל, כל מיני מושגים שאנחנו רגילים לדקלם אותם, מגיל צעיר. אולי המושג הראשון זה אמונה, שעליו נדבר בעזרת השם בפעם הבאה. מה זה אמונה? תשאלו 30 אנשים, תשמעו 30 תשובות. מי מביניהם היא הנכונה? זאת שאלה טובה. אז בואו ונצא לדרך. אנחנו שמים בזה את ההקדמה, ניכנס אל הנושא הראשון, להתראות בפעם הבאה.